פרשת תרומה. מהו השכר על התנדבות אמיתית? ומהי התנדבות אמיתית?
רב אחד רצה לבנות בית כנסת. אצלו בעיר, בית הכנסת כבר היה צר מאכיל, והוא רצה להקים מבנה חדש. הוא היה צריך כסף, והיה בעיר עשיר גדול, אז הוא החליט לפנות אל העשיר היהודי הזה שיתרום לבית הכנסת, אבל העשיר היה קמצן גדול, ולא אהב לתת. אז הרב הולך אליו, יושב שעה, שעתיים, מנסה לשכנע אותו, כלום, לב אבן, הבן אדם לא מתרכך. הרב יושב עוד שעה ועוד שעתיים, ככה שופך את הלב, בסוף הבחור ככה קצת מתרכך למילים של הרב, הוציא את הפנקס צ'קים ונתן תרומה יפה. הרב יוצא החוצה ונאנח, אומר, ריבונו של עולם, אני יותר גדול ממשה רבינו. משה רבינו הוציא מהסלע מים, אני הוצאתי מהסלע כסף. פרשת השבוע נוגעת ברגע היסטורי בחיים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה להקים לו משכן, להקים לו בית בעולם הזה, מבנה עם ארבע כתלים שבו תשרה השכינה. זו שגרירות של השכינה בעולם הזה, מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, שהאלוקות נמצאת בה. אם יהודי רוצה לחוש את השכינה, להרגיש את השכינה, להרגיש את קרבת האלוקים, הוא מגיע לאותו אוהל, ואחר כך זה הפך לבית, בית מקדש, שני בתי מקדשות, והוא שם מרגיש את האלוקות. התורה אומרת יתרה מכך, לראות את השם. כשיהודי עולה לבית המקדש ברגל ונכנס לבית המקדש, הוא רואה את השכינה. הוא חש מול העיניים את המגע, את הקדושה של האלוקים. והתורה מקדישה לנושא הזה חמש פרשיות. מפרשת השבוע שלנו, תרומה, תצווה, תיסה ויקל פקודי, עד סוף חומש שמות, אנחנו נעסוק בנושא אחד ויחיד, למעט הפסקה קצרה לחטא העגל, לא קצרה, למעט חצי פרשת תיסה שעוסקת בחטא העגל, עד סוף החומש עכשיו, כמעט חצי חומש, אנחנו נעסוק בנושא אחד, הקמת המשכן. בהתחלה 2.5 פרשיות, תרומה, תצווה וחצי מפרשת תיסה, אנחנו נקבל את ההוראות איך לבנות את המשכן, איך לעשות את הארון, איך לעשות את המזבחות, איך לעשות את המנורה, איך לעשות את השולחן, הקירות, היריות וכולי, הקרשים, היריות וכולי. ובפרשיות ויקל פקודי, אנחנו נלמד על המקבל, על האור החוזר, איך בצלל ואוליאב וכל איש אשר נדבו ליבו, כל חכם לב, איך הם הקימו את הוראות השם ובנו את המשכן בפועל. וכאן הנקודה הראשונה שצדה את העין, מיד, בפעם הראשונה אצל כל אדם ששומע מבעל הקורא את הקריאה, אפילו אם הוא לא תלמיד חכם, זה העריכות. העריכות הגדולה. כל אחד מכיר את התחושה הזאת שאנחנו שומעים את הפרשיות האלה בבית הכנסת, ואנחנו לא מבינים, נדמה לנו שכבר קראנו את זה שבוע שעבר. מה התורה חוזרת? עוד פעם, את המזבח ואת השולחן ואת הכלים וההוראות והכתורת ושמן המשחה והכיור וקנו. כל שבוע מחדש, בפרשת תרומה, אחר כך בתצווה, וחצי תיסה, וויקל, עוד פעם, מה קורה? איך הם עושים את מה שהשם ציווה בפרשיות הקודמות? הכל חוזר על עצמו. והעריכות היא גדולה מאוד, וכל אחד מתפלא, למה העריכות הגדולה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך מעריך? והשאלה היא כפולה. א', למה צריך את הציוויים? איך להעמיד את המשכן? צריך לזכור שהמשכן הוא מבנה הרעי. המשכן הוא אוהל שעמד קרוב ל-500 שנים, היה במדבר 40 שנה, אחר כך הלך עם בני ישראל לשילו, לגלגל, לנוב וגבעון, עד ששלמה המלך הקים את בית המקדש בירושלים. אוהל הרי, אין לזה משמעות לדורות. אין שום ציווי להקים שוב את המשכן, אחרי שהקימו את בית המקדש, לא צריך להקים שוב את המשכן. אז למה חשוב לנו לדעת איזה גודל היו הקרשים, ערב טוב, ואיזה רוחב היו היריות, ומה ההבדל בין היריות צמר ליריות תכלת וארגמן והתחש וארבע שכבות? אין לזה שום משמעות לדורות, זה סיפור דברים. זה לא הלכות, זה לא מצוות, זה הוראות זמניות, הראיות, שלכאורה פג תוקפן. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך להאריך כל כך בכל הפרטים שם. והשאלה כפולה ומכופלת ביחס לחלק האחרון, פרשיות ויקל פקודי, ששם כתוב רק דבר אחד. איך בצלל מקיים את ההוראות? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו בפרשת תרומה להקים ארון, אז בפרשת ויקל נקרא איך הוא הרים את הארון. הוא לקח את השניים וחצי את האמות ואת המידות ועשה ארון. מה אנחנו נחשוב? שהוא עשה אחרת? בצלאל, בצל אל היית, הקדוש ברוך הוא, התורה לא יכולה להגיד פסוק אחד, והיה אז בצלאל ככל אשר ציווה אותו השם. זה כפילות, מה שלמדנו שם אני מלמד אותך לעשות, עכשיו התורה מספרת, איך עשיתי בפועל את מה שאמרת לי. זה ברור שזה כך, למה שזה יהיה אחרת? זה הסדר, שהקדוש ברוך הוא מצווה, בני ישראל עושים, ומספיק לומר פסוק אחד. זה כל כך מעניין, כי רשי, ערב טוב, בתחילת פרשת ויקל, כשהתורה מספרת איך שבצלאל לקח את התחלת ואת הארגמן, אז רשי אומר, כבר פירשתי צוואתם בנדבת המשכן. רשי אומר, אני לא אחזור ויספר לך מה זה תחלת ומה זה ארגמן ומה זה שש, כי כבר אמרתי לך את זה בפרשת תרומה. אז רשי רואה צורך לקצר, והקדוש ברוך הוא רואה צורך להאריך. מה שמובן לרשי לא מובן לתורה. מה האריכות, מה הכפילות הגדולה. הגמרא מספרת במסכת מנחות, שכאשר משה רבינו בא לקבל את התורה, אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. כביכול, בשפה גשמית, הקדוש ברוך הוא מצייר את הקוצים ואת התגים שיש מעל האותיות בספר תורה. הרי באותיות ספר תורה יש קוצים ותגים מעל האותיות, הכתב הזה של הסתם. אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר את התגים האלו לאותיות. התפלא משה רבינו, מה כל כך חשובים התגים הקטנים האלה, הקוצים האלו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי יבוא יום וישב אדם וידרוש תילי תילים של הלכות על כל קוץ בתורה. משה רבינו התפלא, מי זה האדם הזה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא, שהוא ידרוש על כל קוץ, לא על כל מילה ואות, אלא על הקוצים שמעל התורה, בהם הוא ידקדק תילי תילים של דיוקים. והקדוש ברוך הוא הראה לו בעיני הדמיון את הישיבה של רבי עקיבא. ומשה רבינו ישב שם בשורה 18 וחלשה דעתו מהעומק, מהדקדוק, מהרחבה של הדברים. עד שהוא שמע את רבי עקיבא אומר, אחד התלמידים שאל משהו, אז רבי עקיבא אמר, זו הלכה למשה מסיני. שנייה, סליחה, אז משה רבינו נרגע. שהוא שמע שרבי עקיבא כביכול מצטט אותו, זאת אומרת שכל התורה היא על בסיס מה שהוא קיבל משמיים. אז הוא נרגע, והגמרא מספרת שאמר לו, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, תן את התורה ביד רבי עקיבא, לא בידי, איך שהוא מדקדק בתורה שאני נתתי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה. אז אם כן, התורה, לא כל מילה, כל קוץ וכל תג מדוקדק בלפרטי פרטים. אז מה פתאום, פה עריכות מסה, ואני רק רוצה להמחיש את הדבר, להבליט עד כמה זה, אם נעשה חשבון, אין שום נושא בתורה שזוכה לכזאת עריכות. אברהם אבינו, נלך לפי הסדר. אברהם אבינו חי יותר מ-170 שנה, כמה התורה מקדישה לו? לכל החיים שלו, לכל ה-170 שנה. 2.5 פרשיות. לך לך, וירה, וקצת לחיי שרה. ליצחק התורה מקדישה מעט, יעקב שוב פעם, מקבל חלק מתולדות, ויצא וישלח. 2.5 פרשיות. יציאת מצרים. הירידה למצרים עם כל המכות וכל הסיפור הזה נמשך 100-200 שנה. התורה מקדישה לזה 2.5 פרשיות. מתן תורה, מקבל רבע פרשה. פרשת יתרו גם כך היא קצרה. חצי פרשה הוא מקבל. כל האירועים בתורה יחסית, התורה לא מעריכה, לא מספרת דברים מיותרים. כשמגיעים למשכן, 4.5 פרשיות. ועל כמה זמן זה נמשך כל הסיפור של הקמת המשכן? נאמר, לפי הדעה המחמירה, שמשה רבינו קיבל את הציווי כשהוא עלה בפעם הראשונה אחרי מתן תורה, המשכן הוקם בראש חודש בניסן. 10 חודשים. אז כל 4.5 פרשיות האלה מדברות על 10 חודשים. אז ל-200 שנה של ירידת מצרים, עם הצרות ועם הניסים של המכות, התורה מקדישה 2.5 פרשיות. ולמשכן, להקמת המשכן, בסך הכל לא לתפקוד שם, לא לניהול היומיומי, לא לקורבנות, כלום. להקמת המשכן, לקחת את הקרשים ולהעמיד אותה. לקחת את המנורה וליצור אותה. התורה מקדישה 4.5 פרשיות. אין לזה אח ורע, אנחנו צריכים להבין מה הסוד של המשכן? למה הוא זוכה לאריכות כזו גדולה שלא מצאנו בשום מקום כדוגמתה? יש רק תירוץ אחד אפשרי לשאלה הזאת, להבין למה התורה מעריכה כל כך בסיפור הזה של המשכן. כשדבר הוא חביב, מדברים עליו. ככה למדנו בסיפור של אליעזר, כשהוא הלך לשדך את רבקה, אליעזר עבד אברהם הלך לשדך את רבקה, התורה מספרת את כל קפיצת הדרך שהייתה לו, ואיך הוא חושב איך לזהות את רבקה וכו', ואז אחר כך התורה חוזרת על כל הסיפור, איך הוא מספר את זה למשפחת רבקה. עוד פעם, היום יצאתי והיום באתי וראיתי אותה על העין, וחשבתי אם היא תגיד כך ואם היא תגיד כך. אומר רש"י, יפה שיחתם של עבדי אבות. התורה אוהבת את הסיפור הזה. התורה אוהבת את הסיפור של אליעזר, ולכן התורה חוזרת עליו. אפשר להביא לזה משל גשמי מהחיים? כשיש לאדם נושא אהוב, כשזוג צעיר חובקים את הילד הראשון, הם כל הזמן מדברים עליו. הם לא מפסיקים לדבר עליו. האמא בעיקר לא מפסיקה לדבר עליו. וככה להבדיל אלף אלפי הבדלות, ההסבר האפשרי היחידי הוא שהמשכן הוא חביב במיוחד לפני הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להבין מה סוד החביבות של המשכן. מפני מה המשכן יותר חביב מיציאת מצרים, מקריאת ים סוף, ממתן תורה, מאברהם אבינו. המשכן הוא החביבות. מה יש בו במשכן הזה? ונכון שבחסידות יש הסברים עמוקים, אבל אנחנו נבחר הסבר שהרבי מסביר מאוד מאוד פשוט ובסיסי וקרוב אל הלב, כל כך רגיל מהחיים והוא כל כך נתפס. הסוד של המשכן, התורה לא אומרת אותו במפורש. התורה רומזת עליו מיד בתחילת הפרשה. במילה אחת מוזרה, מילה אחת תמועה שהתורה מכניסה בתחילת הפרשה, כאן מסתתר כל הסוד של המשכן. ככה רבי מסביר. פרשת תרומה מתחילה כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. ויקחו לי. מה זה ויקחו לי? שואלים כל המפרשים. מה היה צריך להיות כתוב? דבר לבני ישראל ויתנו לי תרומה. מאיפה הם ייקחו? לא אמרת לאף אחד לתת, למה שיקחו? אני שולח אותך, לך כך ממנו. קודם אני צריך להגיד לך שתיתן לו. אני שולח את דואר ישראל שיקחו ממך חבילה, אבל אם אתה לא תיתן להם, אז מה העניין? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, דבר לבני ישראל ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו? ממי אני אקח? לא ציבית אותם לתת. קודם תצווה אותם לתת, לנדב, זהב, כסף, נחושת, כל מה שצריך. מה זה ויקחו לי הזה? ממי הם ייקחו? למה לא ציבית לתת באופן ברור? אז המדרשים עונים כל מיני תירוצים שכל אחד הוא יפה בפני עצמו. יש אומרים שיש פה רמז עמוק. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, יותר ממה שאתה נותן, אתה לוקח. יהודי חושב שהוא נותן צדקה. האמת היא שהוא לא נותן, הוא לוקח. כי הוא מרוויח ברכה פי כמה ממה שהוא נתן. צדקה תציל ממוות. דוגמה קטנה, סיפור עם הבת של רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא ראה באסטרולוגיה שהיא אמורה למות ביום החתונה שלה. למעשה, למחרת החתונה הוא בא לבקר אותה והוא רואה שהיא חיה וקיימת. הוא שואל אותה מה קרה, איך את חיה, איך התגברת על האסטרולוגיה, על המזל? עד שהוא הביא ממנה שהיא נתנה צדקה לעני בליל החתונה. אז היא נתנה מנה של 60 שקלים וקיבלה חיים. דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה. אתם לא נותנים, אתם לוקחים. אתם מרוויחים, הברכה היא פי כמה ממה שאתם נותנים. זה פירוש ראשון ברמת הדרש. פירוש שני מרגש מאוד שהפך להיות אחד מאבני היסוד של המדרשים האלה, שכשיהודי נותן למשכן, נותן לתורה, נותן לישיבה, הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא. הוא מביא את השכינה אליו הביתה. הוא מביא את הקדושה, אתה נותן, אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה, אותי אתם לוקחים. והמדרש רבה מביא לזה משל, העתקנו את זה כאן, מובא אחד, משל לאדם שהתחתן עם בת מלך. והמלך אומר לאותו אדם, אני כל כך אוהב את הבת שלי, אני לא רוצה לעזוב אותה. אני לא רוצה שהיא תעזוב את הבית, אבל היא התחתנה איתך, אני לא יכול להגיד לה שתשאיר אותה כאן. אז תעשה לי טובה. תיקחו אותי איתכם. כשאתם הולכים אליכם הביתה, תעשו בית קטן, בודקה קטנה מאחורי הבית, שאני אוכל לבוא ולהיות שם. מפעם לפעם, כשאני אתגעגע אל הבת שלי, אני אוכל לבוא ולהיות שם. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, תבנו לי מקדש, תבנו לי משכן, כדי שאהיה איתכם. כדי שתיקחו אותי איתכם. אז דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, שיקחו אותי. אז זה רמזים ברמת הדרש, זה מדרש כל כך יפה, אולי נקרא אותו בפנים, במובא אחד. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי אמא. משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונשא אותה לאישה. הוא ביקש ללכת לארצו. אמר לו המלך, ביתי שנתתי לך, יחידיתי. לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך, אל תתלה, גם איני יכול, לפי שהיא אשתך. אלא עשה לי טובה. כל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם, אל תתלוה, גם איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי, שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש. אז יהיה ויקחו לי תרומה. זה דרשות יפות שהיינו מוכרחים להביא אותם כי זה מדרשים. אבל אף אחד לא יגיד שזה הפשט, זה הפשט של המילים. ויקחו לי תרומה, שאלנו למה התורה לא אומרת ברור ויתנו, זה נושא כל כך חשוב, שיהיה ברור שצריך לתת. למה התורה בוחרת רמזים כאלה? אז הרבי אומר באמת כאן, ויקחו לי תרומה ברמת הפשט. הוא מביא את הספורנו. אומר, וזה כל הסוד של המשכן, ויקחו לי הזה במילה אחת. הקדוש ברוך הוא בכוונה אומר ויקחו לי, ולא אומר ויתנו לי, כי לא היה ציווי לתת. כל המשכן הזה הוא התנדבות של בני ישראל. הקדוש ברוך הוא רק אמר למשה כך, אני צריך רשימת קניות, זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תמנה גבאים שיקחו ממי שירצה לתת. אתה תמנה גבאים עם שקיות, שיעברו בין הבתים, ומי שירצה לתת להם יהיה להם. אבל הקדוש ברוך הוא מעולם, נעבור על כל החמש פרשיות האלו, לא מצווה לנדב למשכן. וכל המשכן הזה הוקם מהתנדבות של בני ישראל. וזה סוד החביבות של המשכן, שלא היה לא בבית המקדש הראשון, ולא בבית המקדש השני, ולא בשום מקום בהיסטוריה כמו שנראה, שכל בני ישראל, גברים ונשים, כאיש אחד, באו ונתנו את עצמם, תרמו את כל מה שהיה להם, בחפץ לב, לבית המקדש. ורוח ההתנדבות הזאת, רוח התהורה הזאת, רוח ההתקדשות הזאת יקרה בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מכל. ולכן הוא מדבר ומדבר ומדבר על המשכן, הוא לא יכול להפסיק לדבר עליו, ממש כך. בפני החביבות שהיה למבנה הזה בעיניו. ולמה החביבות? בגלל הדבר הכל כך פשוט וטריוויאלי הזה, ההתנדבות. קראתי באיזשהו מאמר, מצאתי שאומר, לא עשיתי את החשבון לבד. הוא אומר ככה, מי שיעבור על החמש פרשיות האלה ימצא כך. המילה תרומה מופיעה שבע פעמים. נראה כמה רמזים התורה זורקת לנו פתאום לאורך הפרשיות. המילה להביא, השורש הביא, להביא הביאו, כתוב 14 פעמים בפרשיות האלו. הם כל הזמן רק הביאו והביאו והביאו. המילה השורש נדב, נדבת ליבו, נדבו ליבו, כתוב 6 פעמים. והמילה לב כתובה 10 פעמים. 3 פעמים נדיב לב, 7 פעמים חכם לב. והמילים נדיב לב לא כתובים עוד יותר בכל התנך, רק פעם אחת הם כתובים עוד פעם אחת בתנך. וזה הרמזים שהתורה זורקת לנו לאורך הזה של הסיפור של המשכן. העסק הזה חביב בפניי בגלל נדבת הלב. בגלל שהוא כולו הוקם, איך התורה קוראת לפרשה שלנו? תרומה. כי הוא כולו תרומה של בני ישראל כולם, לא של גביר אחד נחמד. לא של 10 גבירים שהיה להם כסף. של כל בני ישראל כולם. וננתח היטב את התרומה הזאת ונראה כמה שהיא הייתה חריגה, כמה שאנחנו לא מכירים בכלל רמות כאלה של נתינה. א', ברמה, בגודל הנתינה, בחפצה, בגודל של הנתינה, בכמות הנתינה. אנחנו יודעים שבאים לבקש מיהודי צדקה. יושב פה, אני בכניסה לבית הכנסת מבקש, אתה מכניס את המטבע לכיס ונותן 2 שקלים, 5 שקלים, אם אתה ביום טוב. אם זה ישיבה שמאוד מאוד יקרה ללבך, אתה למדת שם, הילד למד שם, אתה מכיר את הראש, סליחה, את הראש ישיבה כאדם תלמיד חכם, אז אתה תיתן צ'ק 180 שקלים. אבל את האוצרות, אתה תשמור אצלך, אתה לא נותן אותם לצדקה. מה היה במשכן? התורה מתארת שהם נתנו כל מה שהיה להם. מי שהיה לו זהב, זה פשוט פסוקים מפורשים בספר ויקל, בפרשת ויקל. כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, וכל איש אשר הניף תנופת זהב להשם, כל אחד מה שהיה, וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים הביאו. כל אחד הביא מה שהיה לו בבית. מי שהיה לו זהב, הביא זהב, מי שהיה לו כסף, הביא כסף, מי שהיה לו נחושת, הביא נחושת. הם פשוט רוקנו את הבתים. וזה פלא פלאות, כי הרכוש שלהם אז היה מוגבל. מה היה להם? הם לא יכלו ללכת לעבוד ולעשות עוד זהב ועוד כסף. הם היו במדבר, בסך הכל היה להם אוצרות מוגבלים, מה שהם סחבו מהמצרים במצרים, ומה שהם סחבו מביזת הים. ובכל זאת הם נתנו כל מה שהיה להם. והרבה ועדיין זה גבולי, זה נגמר, זה לא כמו שאדם הולך לעבודה והוא נותן $1,000 לצדקה. חודש הבא הוא הולך לעבודה ויעשה עוד $1,000. שם אתה לא יודע מה יהיה מחר. אתה פה, מי יודע, תגיע לארץ ישראל בלי כלום. ובכל זאת הם נתנו כל מה שהיה להם. זה דבר, זה בגזרת הגברים. מה עם הנשים? התורה מפרטת. לנשים אין זהב ואין כסף. בדרך כלל הקוד של הכספת נמצא אצל הבעל. אפילו הכספומט בחלק מהמשפחות נמצא בארנק של הבעל. אבל אנשים גם רצו לתת. אז מה הם יתנו? אם הבעל כבר נתן זהב וכסף, אז מה הם יתנו? מה? לפני, אז התורה אומרת, דבר כל כך מרגש, לאישה יש דבר אחד יקר מאוד. ערכה טיפוח אישית. ערכה היא מראה וכלי איפור. זה מאוד יקר לה. זה מאוד יקר רוב לליבה. וכאשר אנשים שמעו שיש מגבית, שאוספים כסף וזהב ונחושת לתרומת המשכן, אז הם רצו לחדר השינה, ופתחו את הארון, והוציאו את המראות, ורצו איתם למשה רבינו, זה התרומה שלנו. והמדרש אומר, העתקתי את זה, שמשה רבינו ראה את המראות, הוא זעף להביא את, את חדר השינה למשכן השם, זה לא מתאים. הוא אמר, תשברו שוקיהם של אלו, תשברו להם את הרגליים. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, משה, אתה לא מבין כמה נתינה יש פה. אתה לא מבין כמה לב יש פה. מה זה בשביל אישה לתת את המראה הזו? היא נותנת את עצמה? והקדוש ברוך הוא אמר, המראות האלה, בזכותם הוקם כל עם ישראל, כל צבאות מצרים, כל ה-600 אלף איש, כל המיליונים האלה, בזכות המראות. כי מה היה? הבעלים היו שבורים ומדוקאים ולא חוזרים הביתה. בבוקר הם חטפו מכות ועבדו קשה. ולא היו חוזרים הביתה במצרים. כל הגבריות שלהם נאבדה. אז אנשים היו הולכים אליהם למדבר עם המראות האלה. ומתחילות איתם, אומרות, אני נעם ממך, אתה נעם ממני, ככה מתחילות. עד שהייתה מתגברת התאווה ונזקקים זה לזה. וככה צמחו ויולדות 6 בקרס אחד ו-12 בקרס אחד כמו כל הדעות במדרש. וככה צמחו כל צבאות מצרים. אז כל אחד נתן כל מה שהיה לו. הם לא שמרו כלום לעצמם. הגברים נתנו זהב וכסף, ואנשים נתנו את המראות. זה ביחס לגודל הנתינה. זה כבר דבר שלא היה בדוגמתו. ואחר כך אולי יותר חשוב, צורת הנתינה. לא רק השאלה מה אתה נותן, השאלה איך אתה נותן. הטבע שלנו, שכשמבקשים מיהודי כסף לצדקה, הוא דבר ראשון דוחה את זה. דבר איתי בערב, אין לי עכשיו כוח. דבר איתי עוד מעט כולנו נגיד, דבר איתי אחרי פסח. אחרי החגים, אחרי פסח, יהיה יותר משוחרר, יהיה יותר זמן. אתה דוחה, אתה אף פעם לא עונה מיד. איך אנחנו יודעים שזה כך? כי זה... יש עוד דבר. אם אתה כבר, גם כשאתה רוצה לתת, אתה תמיד פוחד להיות הראשון. זה מאוד מאוד אנושי. באים אליך ואומרים, תשמע, בית הכנסת פה קטן, רוצים לבנות בניין של 5 קומות. אתה תמיד פוחד להיות הראשון. מה יהיה? אתה תיתן הוראת קבע של 1,800 שקל. בסוף יתברר שאתה הפרייר היחיד שנתן. וההוראת קבע יורדת לטובת המשכורת של המזכיר. אז אתה תמיד אומר, תבנו את השלד, יהיה שלד, יצטרכו גמר, אני אתן, לא $1,000, $2,000. החשש הזה להיות הראשון. ואיך אנחנו יודעים שזה אנושי? כי יש לנו לזה שתי דוגמאות בהיסטוריה. א' עם דבורה, דבורה הנביאה, כשברק יצא למלחמה כנגד סיסרא, מצבא יבין, צבא יכין, איך קראו לו שם? מלך הצור. אז דבורה הנביאה אומרת בשירה הנפלאה שלה, המתנדבים בעם ברכו השם, יש את אלה שמיד יצאו, יושבי על מדין, רק שמו שיש מלחמה הצטרפו. ויש את שבט ראובן, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים. שבט ראובן שישב על הגבול, וחיכה לשמוע מי מנצח, כמו הפרשנים שכל שעתיים משנים את התחזית שלהם במצרים, הם רואים את המצב ואומרים זה מה שהולך לקרות. ככה להבדיל. היו את האנשים שישבו וחיכו לשמוע מהחזית מה קורה, ומי שינצח אני אלך איתו. זו תכונה אנושית. וזה נמצא בצורה בולטת יותר בגמרא. הגמרא מביאה פסוק משיר השירים, פסוק מוזר מאוד, פסוק מפורסם. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. שואלת הגמרא, זה סתירה, איך זה יכול להיות? אדם נותן את כל מה שיש לו באהבה, ואתה בז לו? שמעתם על דבר כזה? הגביר שבא לישיבה ואומר, אני רוצה לתת את המגרש של הבית שלי, והגבאי שולח אותו, אומר, לא צריך, לא תודה. צוחק ממנו, איך זה ייתכן? אז הגמרא אומרת, זה כמו הלל ושבנה. להלל היה אח, הלל הזקן היה אח בשם שבנה, עשיר כמו קורח, כמו שהלל היה עני, ככה שבנה היה עשיר. והלל בהתחלת חייו היה מסכן, היה בטלן. כשסיפרנו את הסיפור, שהיה צריך מסכן לחפש מעות, לחיות, ושבנה התנקר אליו, זה בטלן שילך לעבוד. אחר כך שהלל הפך להיות נשיא ישראל, פתאום שבנה נזכר שאחות לנו בבית המלך, אני אח של הלל. אז הוא קובע פגישה עם הלל ואומר, הלל אחי היקר, אני רוצה לחתום איתך הסכם, יששכר וזבולון. אני אפרנס אותך ואני אקבל 50% מהזכויות שלך בגן עדן. אומרת הגמרא, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אוי לכזאת נתינה. נתינה של אינטרס. קודם כשהוא למד בסתר, בצניעות, לא נתת לו. אבל עכשיו כשהוא הופך להיות נשיא ישראל, אתה כבר לא נותן בשביל התורה, אתה כבר נותן בשביל עצמך. אז אוי לכזאת נתינה, אז זה הטבע של האדם, אנחנו רואים את זה בהיסטוריה. האדם דוחה, האדם רוצה לוודא שהכסף הולך לאיזשהו מקום, שהולך למטרה מכובדת והוא לא סתם זורק אותו. ואיך זה היה במשכן? אז התורה אומרת כך בפרשת ויקל, ויביאו עוד נדבה בבוקר בבוקר. אומרים המפרשים, מה זה הכפל של בבוקר בבוקר? זה מובא במדרש על הבוקר. הם קמו בבוקר, ולא חיכו לראות איך זה מתפתח, איך זה מתגלגל, האם יש שענות, אולי המשכן הזה לא יוקם בכלל, כי לא יהיה חומרים. הם רצו כולם בבוקר, והביאו, ולא סתם הביאו, עד כדי כך שמשה רבינו צעק, מרבים העם להביא, אין לי מה לעשות עם כל כך הרבה תרומות. והוא שלח רמקול בכל המחנה שיגיד, חבר'ה, אל תביאו יותר. קיבלתי מהעירייה אישור לבנות רק 5 קומות, אני לא יכול לבנות יותר. אין לי מה לעשות עם כל כך הרבה כסף. תתארו לעצמכם ששנורר יסבול מבעיה כזאת, שיש לו יותר היצע מביקוש, או יש לו יותר כסף מה שהוא צריך. אז הם נתנו בלי סוף, ויותר ממה שצריך, ובבוקר בבוקר, זה בגזרת הגברים, ואיך זה היה אצל הנשים? אז אתה הזכרת את הנושא השני. התורה מספרת שאנשים רצו לתרום יריות, היו צריכים לעשות יריות עיזים על הגג ועל הקירות. את היריות עיזים עשו תבו מצמר עיזים. ואנשים כל כך רצו לתת במסירות, באהבה, לתת את עצמם. אז הם עשו דבר לא נורמלי. הם תבו את הצמר על הגב של העיזים. כשהוא מחובר לעיזים, הם לקחו את העיזים, ותבו את הצמר, את הנוצה, איך שזה נקרא, על גב העיזים עליהם. וככה הביאו אותם למשכן, כשהצמר תבוי על גב העיזים, וכל שני, והיו צריכים רק לגזור את הצמר ולחבר אותו ליריות הגדולות. אז זה לא סתם נתנו. השאלה איך אתה נותן? בחיוך, במאור פנים, לתת את הלב. וזה באמת הדבר הזה שהיה במשכן, ולא היה בשום הזדמנות יותר בהיסטוריה.
ומה זה קרה
לנו? זה כנראה היה כתוצאה מחטא העגל. הם חיפשו איך לתקן את עצמם. הם הרגישו שהם יעשו הכל בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל להתחבר אליו. נקרא במובאה 3, מרבים העם לאבי, זה תלחומה. ויבואו, יש שם פסוק שאומר, ויבואו האנשים על אנשים, שהיו דוחקים זה את זה, שבאים אנשים ואנשים בערבוביה, ומביאים הנדבה, ולשני בקרים הביאו הכל. תוך שני בקרים הם הביאו את כל מה שצריך. וכתיב המלאכה את הדיים, וכבר היה כל כך הרבה. ויאמרו אל משה למור, מרבים העם לאבי, והאם הבעלי שם השומרים על המגרש, איפה שזרקו את הסחורות, צועקים למשה רבנו, יש פה יותר מדי. ולאחרי 2 ימים כבר באו הנשיאים, ראשי המטות, ורצו לתת, ואמרו להם, אין לכם מה לתת. כבר הביאו הכל. הם חיכו, כמו שאמרנו, למה ישבת בין המשפטיים. הנשיאים חיכו לרגע האחרון כדי לראות, להביא בסוף, כדי לקבל את ההקדשה על הלוח. וכבר לא היה מה לתת, כי העם הרבו להביא כל מה שצריך. כמו שהתורה אומרת, נשיאים חסר יוד, רש"י מדבר על זה. ואם כן, זה סוד עריכות המשכן, כי היה שם רגע היסטורי של נתינה, שלא היה בכל ההיסטוריה כמוהו, וזה יקר לפני הקדוש ברוך. איפה השכר על נתינה כזאת? נדבה כזאת, התנדבות כזאת, לתת כל מה שיש, ולבוא מעצמך, ולתת בבוקר, מוכרח להיות לזה שכר שהוא נפלא, שכר שהוא לגמרי לא רגיל. איפה השכר על זה? מה הקדוש ברוך הוא יכול לתת שכר על נתינה כזאת, על התנדבות כזאת? אז יש מדרש, תנת ואליהו, שאומר דבר שהוא בלתי נתפס. דווקא על רקע הצרות והקשיים שיש לעם ישראל, הוא פשוט בלתי נתפס. איפה המשכן נמצא כיום? איפה הקרשים של המשכן? איפה הכלים של המשכן? אנחנו יודעים שבית המקדש הראשון נחרב. בית המקדש השני נחרב. הראשון נחרב עד היסוד. מהשני נשאר הכותל המערבי, מהחומה של הר הבית. איפה המשכן? איפה האוהל הנפלא הזה שמשה רבינו בנה, שהיה קיים 480 שנה עד שלמה המלך? אז הוא סיים את התפקיד שלו, אחרי נוב וגבעון הוא סיים את התפקיד. איפה הוא נמצא היום המשכן הזה? כן, אז הגמרא אומרת שבשני מקומות הגמרא אומרת שהקרשים גנוזים תחת הר הבית, אבל יש מקום אחד במסכת סוטה, שהגמרא אומרת שהמשכן וקרסה והדנה והיריות כולו נגנז תחת מחילות של היכל, תחת הר הבית. לפני ששלמה המלך הקים את בית המקדש, הוא לקח את כל המשכן וגנז אותו תחת הר הבית. בחלק מהמדרשים, אנחנו ציטטנו כאן את המקורות, זה נאמר גם לגבי הכלים, שגם המזבח נבנה, יש בזה סתירות בין המדרשים, האם זה כולל גם את הכלים, או שהכלים הוגלו במשך השנים, אבל לכמה וכמה דעות זה גם ביחס לכלים כך, ביחס לארון זה בוודאי, שאלה ביחס למזבח, ביחס למנורה. אני לא יודע מה ההבדל, אבל רק שנייה. וכאן הבן שואל, שאלה פשוטה, במה המשכן זכה? למה המשכן קיים לעולם? למה הרוע לא הצליח לגעת בו? למה הגויים לא שרפו אותו, לא החריבו אותו? ואת בית המקדש הם כן הצליחו. מה, המשכן יותר קדוש מבית המקדש? בית המקדש הראשון בבל שרפו. בית המקדש השני רומא שרפו. ומה יש למשכן? מה משמר אותו? מה שומר עליו? מה מחזיק אותו בחיים? אז הגמרא אומרת שזה הכוח של משה רבינו, ככה הגמרא אומרת בסוטה. אבל התנא דבי אליהו אומר דבר שזה זה פלא פלאות, אין מדרשים כאלו. הוא אומר דבר שזה, הוא אומר, נקרא את זה במובא החמש. ומפני מה נטמן המשכן עד היום הזה? מפני שעשאו הקשרים בנדבת ליבם, וקשה לפני הקדוש ברוך הוא להפסיד כל מה שעשו הקשרים בנדבת ליבם. אומר המשכן דבר פשוט שהוא לא נתפס. יש דבר אחד שהרוע לא יכול לגעת בו. יהודים נטבחו, נרצחו, נאנסו, כמה צרות עם ישראל ידע. בתי המקדש נשרפו ונחרבו. אבל יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא חס עליו. שהקדוש ברוך הוא לא נותן לרוע לגעת בו. לא נותן לקליפה ולסטרה אחר לגעת בו. זה המשכן. למה? כי הוא חס על מה שעשו הקשרים בנדבת ליבם. יש דבר אחד שהוא לא יכול לתת לו להיפגע. שהוא רוצה אותו קיים, הוא יקר לו. לאדם יש חפצים שהוא ימסור עליהם את הנפש. וכך כביכול הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ומשמר את המשכן, כי הוא חס על מה שנתנו הקשרים בנדבת ליבם. זה פלא פלאות. ושלא נחשוב שזה היה פשוט. אם נעשה חשבון, מי שיפתח את הספרים בתנך שעוסקים בתקופה הזאת של המשכן, לא הייתה תקופה בכל ההיסטוריה של עם ישראל עם כל כך הרבה מלחמות. ספר יהושע, שופטים, שמואל א' וב', עד הקמת המשכן של כל הזמן רק מלחמות יש שם. דוד נלחם בלי סוף, ושאול נלחם בלי סוף, והשופטים נלחמים בלי סוף. ובכל זאת למשכן לא קורה כלום. הוא קיים, עומד בשילה 369 שנים, לא קורה לו כלום. בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני נחרב, והמשכן הארעי, האוהל הזה, שכן, ששני, זה לא עם החומות של ירושלים. כמה סוסים דוחפים אותו. כלום, הוא קיים, ובסוף הוא נגנז, הוא עומד לעד, עצי שיטים עומדים, אומרת הגמרא בכמה מקומות, לעד ולעולמי עולמים, הם עומדים תמיד, הם גנוזים. רק סיפור אחד, עם אחד מכלי המשכן, להבין איזה נס זה היה, שלא נחשוב שזה דרך הטבע. אנחנו מבינים שזה לא דרך הטבע, כי אנחנו חיים בגלות. אבל רק סיפור אחד, עם אהרון. מסופר על אלי ופנחס, הבנים של אלי, כשהמשכן עמד בשילו, יום אחד פרצה מתקפה מדרום. הפלישתים הגיעו מעזה, ותקפו את עם ישראל. עם ישראל ישב בירושלים, בשומרון, ביהודה, ותקפו. והם שני החבר'ה הצעירים האלו, אלי ופנחס, הבנים של אלי, לא היו מאורגנים למלחמה. ואיך הם יצאו נגד פלישתים? אז הם בחרו בנשק לא קונבנציונלי. הם לקחו את אהרון, את אהרון הברית, אהרון העדות. הם הוציאו אותו מאוהל מועד, מקודש הקודשים. העמיסו אותו על הכתפיים של הכהנים, ויצאו איתו אל המלחמה. וכמובן, הקדוש ברוך הוא הקפיד מאוד על העניין הזה, על הזילות של כבוד אהרון, והכהנים מתו שדודים שם, והפלישתים לקחו את אהרון עם הלוחות, ומסופר ששאול, אז הוא היה צעיר לימים, הוא רץ ולקח מהם את הלוחות, אבל אהרון נשאר אצלם, והם לקחו אותו לאשדוד, היה שם פסל גדול של דגון, שהיה פסל של הפלישתים, והם העמידו אותו ליד דגון את אהרון, והלכו לישון רגועים שמחים, יש להם עכשיו להבדיל אלף אלפי הבדלות, שני אלוהים, שני פסלים. בבוקר כשהם קמו, דגון היה בלי ראש, הפסל הגדול שלהם היה בלי ראש. חשבו מקרה, למחרת כשהם קמו, הפסל כולו היה שחוב על הרצפה. אז הם הבינו שזה מסוכן מאוד, אהרון הזה. אבל הם איך הם יחזירו אותו לעם ישראל, איך הם יעשו את הדרך? אז הם העמיסו אותו על שתי פרות, שפרות צעירות שלא עבדו בהם ולא היה לה עליהם עול, והפרות לקחו לבד את הפסל מאשדוד עד בית שמש, ששם היו יהודים, והיהודים החזירו אותו. אז הנה, זו דוגמה אחת לנס, איך הקדוש ברוך הוא שמר על כלי המשכן. אז מה שלא עבד בבית מקדש ראשון ולא עבד בבית מקדש שני, עבד במשכן. שם הייתה ברכה ששמרה על המקום הזה, ששמרה על הנצחיות של המקום הזה. ואומר לנו התנא דבי אליהו, כי הקדוש ברוך הוא, קשה לפני הקדוש ברוך הוא להפסיד מה שעשו הקשרים בנדבת ליבם. יש דבר אחד שאלוקים לא יכול לתת לו להיפגע. הסמל הזה של ההתנדבות, כשיהודי נותן את עצמו, כשיהודי מנדב ומתעלה על עצמו, זה לא נגמר. הקדוש ברוך הוא חס על זה ולא נותן לזה ללכת לשום מקום. זה דבר מדהים. אני רק רוצה לקרוא במובא ארבע, לקרוא במובא ארבע את הרעיון הזה שהמשכן הוא נצחי. רב חנינא בר פפא, זה גמרא במסכת סוטה. מי דכתיב רננו צדיקים בהשם לישרים נווה תהילה? מה אומר הפסוק הזה? אומר רב חנינא, אל תקרי נווה תהילה אלא נווה תהילה. זה משה ודוד שלא שולטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב תיבו בארץ שעריה, שערי בית המקדש זה דוד נתן אותם, וכשחרב הבית הם טבעו באדמה ולא יכלו לקחת אותם. משה דאמר מר, מי שנבנה מקדש ראשון נגנז אוהל מועד, קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ועדניו. איך אמר רב חסדא אמר רב, תחת מחילות של היכל. וכך כתוב, בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז את הארון, ויושיהו המלך ציווה וגנזו בו מקום אשר בנה שלמה. עוד מחילתה, ביום שנבנה מזבח של שלמה, נגנז מזבח של משה, כשחרב בית המקדש נגנזה המנורה, אז המשכן וכליו, דוד שאלת על כליו, אז יש חלק מהמדרשים שגם הברכה שלטה גם כן בכלים. זה באמת מדרשות חלוקות. אבל על כל פנים, ביחס לעצם העניין, אנחנו רואים את הדבר הזה של המשכן, יש ברכה של נצחיות, כי הקדוש ברוך הוא מייקר את ההתנדבות. מי אמר לנו שזה לא היה כך בבית מקדש ראשון, שגם כן בני ישראל נתנו מעצמם? אז אפשר פשוט לדפדף אל ההפטרה. סתתי פה כמה פסוקים מההפטרה, ששם מילת המפתח היא שלמה, המובה האחרונה, המובה השש, והשם מלכים א', זה נקרא את זה בשבת, והשם נתן חוכמה לשלמה, זה הקמת המקדש הראשון. והיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, והיה מס 30,000 איש, והיה לשלמה 70,000 איש, נושא סבל ו80,000, כמה זה שונה. אצלנו זה כל איש אשר ידבנו ליבו, ונדיב ליבו, וחכם לב, ונשים וגברים, ושם זה שלמה, ושלמה, 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 והוא צריך לתת מס כדי להשיג 30,000 איש, הוא צריך לחייב את העם לשלם על זה, זה הוא בונה את הבית. זה לא עשו אותו הקשרים בנדבת לבם. זה היה רגע היסטורי, יום, יומיים, שלושה, של נדבת לב, של רוח טהרה, רוח דבקות אחרי חטא העגל, שבני ישראל אמרו, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא וניתן בשביל זה הכל, וזה לא יכול להיפסק, והקדוש ברוך הוא לא נותן לנדבה הזה להיגמר, הוא משאיר אותה עמוק באדמה. עוד נקודה אחת ברמת הפשט, יפה יפה. רבי אומר שהרעיון הזה של הנדבה, של החשיבות של הנדבה, מסבירה לנו שאלה יפה מאוד ברמת הפשט. כשהיו צריכים להקים את המשכן, משה גמר, סיים לשמוע מהקדוש ברוך הוא את הציוויים, ועכשיו צריכים ללכת לבנות את המשכן בפועל, וכאן התחילה התלבטות. מה לבנות קודם? את המשכן, את הקרשים, או את הכלים, או את המזבח, המנורה, שני המזבחות וכו', השולחן, הארון. ומשה היה נדמה לו שצריך להתחיל מהכלים. אז הוא בא לבצלאל ואמר לו, משה רבינו מתחילים מהכלים. אמר לו בצלאל, סליחה משה רבינו שאני מתקן אותך, אבל אני איש מקצוע, אני בא מהרחוב. ואני יודע שכשבונים בית, בונים קודם את הקירות, אחר כך את הכלים. קודם בונים שלד, ואחר כך נוסעים לרחוב הרצל לקנות מזנון ולקנות סלון. קודם בונים בית. מה פתאום לבנות את הסלון לפני הקירות? מה פתאום לקנות חדר רהיטים לחדר שינה לפני שיש חדר שינה? משה רבינו שומע ואומר, וואו, בצלאל, בצל, כל היית. זה בדיוק מה ששמעתי מהקדוש ברוך הוא. שקודם לבנות את הקירות, אני טעיתי. אתה יודע יותר טוב ממני, כיוונת לדעת עליון, מה שאני שמעתי. הקדוש ברוך הוא באמת ציווה אותי קודם לבנות קירות, ואחר כך לבנות את הכלים. ככה רש"י אומר בתחילת פרשת ויקל. נו, אחרי הרש"י הזה, כולנו בטוחים שבטח מה בנו הראשון? את הקירות, את הקרשים, בטח העמידו קודם את הקרשים עם הטבעות והאדנים וכל זה. בפועל, נפתח את פרשת ויקל, מה עשו הדבר ראשון? את היריות. קודם עשו את הגג, את היריות שכיסו את הגג ואת הקירות. ושוב הבן שואל, למה עשו את הגג לפני הקירות? אתה הרי אמרת בצלל שכשאדם בונה בית הוא קודם בונה קירות ואחר כך כלים. אז אותו כלל צריך לחול גם על הגג. קודם אדם בונה שלד ואחר כך מביא רעפים. לא קודם מזמינים רעפים ואחר כך מביאים בלוקים. צריך ללכת עם סדר. אז מה פתאום מקדימים לעשות את העיריות? העיריות עיזים? מה פתאום מתחילים עם זה? אז הרבי אומר שכל הסדר שובש. כל הסדר הזה שובש בניגוד למה שבצלל אמר. בגלל הנדבה היקרה. נזכר במה שאמרנו, קודם מה שאתה הזכרת. היו צריכים לעשות יריעות עיזים. מאיפה עשו יריעות עיזים? אנשים הביאו צמר תבוי על גב העיזים. אז הם הביאו עיזים שהצמר שלהם תבוי יפה, מוכן לגזירה. עכשיו, ברגע שהם הביאו את העיזים כך, מוכרחים מיד לגזור את העיזים. כי זה לא נעים שיש לך קשרים בשיער, זה לא נעים שהצמר תבוי לך על הגוף, זה שיער בעלי חיים. ואם זה גדל, שיער קשור כשהוא גדל, זה לא נעים. זה צער בעלי חיים. אז איך שהם הביאו אנשים את העיזים תבועים בצמר, אז היו חייבים מיד לגזור את הצמר. אגב, למה הם עשו את זה? אז מוסבר שכשהצמר מחובר לגוף, אז אפשר לטוות אותו יותר טוב. כשזה מחובר לגוף זה יותר לח, זה יותר רענן, יש בזה חיות, וזה נטווה יותר טוב, זה מתחבר יותר טוב הצמר. ככה זה בכל דבר שהוא לח, חלב עיזים, כי יש אנשים שיש להם מחלת הפה, והם צריכים להזליף להם חלב עיזים על הפה. אז כשמקבלים ישר מהעז, זה יותר בריא, לפני שזה מקבל, כשזה רענן, זה יותר בריא. ככה גם דבורים, כל דבר מהחי, כשהוא מחובר לחי, הוא יותר בריא, לפני שהוא בא עם כלי. ככה גם הצמר, כשהוא מחובר לגוף, אז הוא נטווה יותר טוב, הוא לח ודק יותר ונטווה יותר טוב. אמרנו שכשהם הביאו אותם למשכן, היו צריכים מיד לגזור אותם. באו אנשים ואמרו, אז מה יצא מזה שתבינו את הצמר? יגזרו אותו, הוא ישכב על הרצפה, עד שיחברו את זה ליריות גדולות, כבר כל הלחות שלו תאבד. אז בגלל הזריזות שלהם, הלכו והקדימו לעשות את היריות, מיד אחרי שהם הביאו את הצמר. הם הביאו את העיזים, גזרו את העיזים תבועים עם הצמר, גזרו את הצמר מעל גב העיזים, ומיד עשו ממנה יריות גדולות. לשמור על האיכות שלו, לשמור על הטריות שלו. וכל זה למה? בגלל הזריזות של אנשים. בגלל המסירות שלהם, שאמרו אנחנו רוצים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. בצורה שאדם לא משקיע אפילו בבית שלו. משכן השם, תיקון על חטא העגל, למרות שאנשים בכלל לא היו, אצל אנשים זה כפול ומכופל, כי הם הרי לא חטאו בחטא העגל. אז הם בכלל לא היו מחויבות בכל זה. בכל זאת הם נתנו במסירות נפש, ועשו את זה הכי טוב והכי מקצועי שאפשר. והנתינה התאורה הזאת, שינתה את כל סדר ההקמה של המשכן. אז ראינו מה זה נדבת לב, אמרנו שלוש דברים, שלושה דברים. א', התורה לא מפסיקה לדבר על זה. 4.5 פרשיות, מה שהיא לא הקדישה, לא לאברהם, לא ליצחק ולא ליעקב ולא ליציאת מצרים. לא מפסיקה לדבר. ב', המשכן קיים לעד ולעולמי עולמים. וג', הנדבה שינתה את סדר הקמת המשכן כפי שבצלאל אמר, כפי שמשה שמע מהקדוש ברוך הוא. הכל לשמור על הנתינה, לשמור על התורה הזאת שהייתה בתוך הנדבה של עם ישראל. נו, ולדבר על נדבה אי אפשר בלי סיפור חסידי. אז יש סיפור מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים, שהוא שונה מהסיפורים החסידיים הרגילים, אבל הוא מיוחד. בעיר זלוטשוב, איפה זה זלוטשוב? אני לא יודע, ברוסיה, בפולין? איפה? פולין. בעיר זלוטשוב, היה יהודי, עגלון, שקרה לו מקרה מצער. הוא היה רוכב על סוס ועגלה, והיה מסיע אנשים ממקום למקום, ופעם היה איזה אולי יום חורפי כזה וסוער, והוא הגיע עם העגלה מאוחר, ולא הצליח, לא הספיק, ונכנס לעיר בתוך השבת. חילל את השבת. והיה לו מזה צער מאוד גדול. למה זה קרה לו שהוא חילל את השבת? והוא הלך לרב לבקש תיקון. לבקש שאלוקים יעזור לו, שהרב ייתן לו סליחה איזשהו תיקון, לחפר לפני הקדוש ברוך הוא. הרב ראה את הרצינות שבה היהודי מצטער על המעשה הזה. אז הרב אמר לו, בשבת הבאה תיקח 10 נרות, ותדליק בבית הכנסת ביום שישי לפני הדלקת נרות, תבוא יותר מוקדם, ותשים על ארון הקודש 10 נרות לכבוד שבת, תאיר את בית הכנסת לכבוד שבת, זה היה התיקון שלך. כי הרב באמת ראה איך שהוא מתכוון ברצינות. וכך היה, יהודי קנה נרות יפים וגדולים, וביום שישי הוא בא מוקדם, ושם 10 נרות לפני הארון. בקצה בית הכנסת ישב אברך, בשם רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. אז הוא עדיין היה אברך צעיר, אף אחד לא הכיר אותו, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב. מאוחר יותר הוא הפך לצדיק עולם, לרבי וגדול בפני עצמו. אבל אז הוא היה אברך צעיר. והוא מאוד לא מצא חן בעיניו העניין הזה. אדם מחלל שבת, ואתה נותן לו 10 נרות לתקן. צריך משהו הרבה יותר רציני. והוא הקפיד על צורת התיקון הזאת. וכשאותו אברך בן עלייה מקפיד, אז מיד ראו את התוצאה. 3 דקות אחר כך, נכנס כלב לתוך בית הכנסת, חצה את הרחבה וטרף את הנרות. אכל את הנרות ויצא. אותו עגלון מגיע בליל שבת, מחכה לראות את הנרות שלו דולקים בעוז ואיזוז. אין נרות, נכנס כלב לקח אותם. הוא מצטער, יום שישי הבא עושה עוד פעם, מביא 10 נרות יותר יפים, צבעוניים, מדליק, מוקדם, מכוון כוונות, ושוב בא כלב וטורף את הנרות. יום שלישי, ביום השישי השלישי, שוב פעם זה קורה. נסע אל הבעל שם טוב. לספר לו מה קרה. ביקשתי תיקון מהרב, הרב אמר לי להדליק נרות, הדלקתי נרות בכוונה ראויה. למה אלוקים לא מקבל את התשובה שלי? הבעל שם טוב הבין שיד תלמידו במעל, שזה בטח רבי מיכאלי הצעיר, התלמיד שלו עושה את הצרות. שלח עם העגלון מכתב לרב מיכאלי, תבוא אליי מיד. וכך היה, עגלון הגיע לעיר ביום שלישי, רב מיכאל לקח סוס ועגלה, נסע אל הבעל שם טוב, אבל קרה לו מקרה מצער. הוא יצא ביום שלישי, היה אמור להגיע תוך כמה שעות ממז'יבוז' לזלוטשוב, זה כנראה לא, סליחה, זה לא רחוק. בפועל, העגלון טעה בדרך והם הסתבכו, הם הגיעו למז'יבוז' יום שישי כמה דקות לפני הדלקת נרות. כמעט חיללו שבת. הוא רץ אל הבעל שם טוב כל עוד נפשו בו, והבעל שם טוב אומר לו, רב מיכאל, הצלתי אותך מחילול שבת, אבל רק רציתי ללמד אותך, לא לזלזל ברוח תשובה של יהודי. לא לזלזל ברוח טהורה של יהודי, ברוח התנדבות של יהודי. כשיהודי בא ונותן באהבה, בכוונה, בתהורה, אל תזלזל בזה. תתייחס לזה כדבר הכי קדוש והכי גדול שקיים.